אנחנו לומדים את הסיפור בסיפורי מעשיות, מעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו. בעזרת השם נזכיר את המסגרת של הסיפור ונמשיך מהמקום שבו היינו. בין מלך ובין שפחה שנתחלפו זה מרמז על מה שהקדוש ברוך הוא בעצם ברא בעולם ונעשה בתוכנו. כי בתוכנו יש בן מלך ובתוכנו יש בן שפחה. כשהבן מלך זה הנשמה האלוקית שבתוכנו, ועל זה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא בבוקר תודה, אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי, אתה וראתה, זה על הנשמה האלוקית. אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שבעולם הזה יהיה לנו בחירה ויהיה לנו עבודה, לכן הוא נתן בתוכנו כוח מתנגד לנשמה האלוקית, שזה הנפש הבהמית. וזה שני הופכים הגדולים ביותר שיש בבריאה. הנשמה האלוקית והנפש הבהמית זה בדיוק שני כוחות שמאוד מנוגדים זה לזה. הנשמה האלוקית מצד עצמה היא זאת שמניעה אותנו ודוחפת אותנו לחפש את האמת, את הטוב, לברר את המידות הטובות, התרחקות מתאוות מיותרות של העולם הזה. והנפש הבהמית היא בדיוק ההופכית לנשמה האלוקית, היא רוצה בדיוק הפוך. מה שהנשמה האלוקית רוצה, הנפש הבהמית רוצה בדיוק הפוך. ולמעשה כל עוד אנחנו בעולם הזה, לעולם יש לנו בירור בין שתי הכוחות האלה. ויש בזה אין ספור מדרגות, בעבודה ובבירור. כי יש בחינות נמוכות שהנפש הבהמית כפשוטו רוצה את התאוות העולם הזה. אבל יש מדרגות יותר גבוהות, מדרגות רוחניות יותר גבוהות, גם של הנפש הבהמית, כי היא גם חכמה, וזה מאיפה אנחנו יודעים שהנפש הבהמית, או הכוח המניע אותה, הוא כוח חכם, זה כתוב בתורה. כתוב בתורה בפרשת בראשית, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. כי היצר הרע, שזה הנחש, הוא שמניע את הנפש הבהמית, הוא גם יכול לבוא בחוכמות, ובחוכמות גדולות מאוד, יכול לטעות אותנו. לכן יש לנו לעולם, כל עוד אנחנו בעולם הזה, לעולם יש לנו בירור בין האמת ובין השקר, בין הטוב ובין הרע. ובתוך מהלך הסיפור, רבנו למעשה מלמד אותנו את כל המהלכים, את כל המדרגות של הבירורים של הנפש, הנשמה האלוקית מתוך הנפש הבהמית. פירוש הדבר, לדחות את הרע ולהאיר בתוכנו ולהתקלל יותר שיהיה בנו הצד הטוב. אחת הבחינות היסודיות ביותר שיש בבירור בין הנשמה האלוקית ובין הנפש הבהמית זה מידת האנוכיות. כי לא תמיד תאוות העולם הזה הם בהכרח באים מצד הנפש הבהמית. לפעמים הם באים גם מצד הנשמה האלוקית. נתנו דוגמה לדבר, בשבועות הקודמים נתנו דוגמה לדבר שבשבת יש לנו מצווה שיהיה לנו תאוות אכילה. לכן כתוב שצריך אדם למעט באכילה בערב שבת, כדי שיקדש תאב בשבת. זאת אומרת, אנחנו רואים שהיסוד הוא לאו דווקא עצם התאווה, אלא זה יסוד אחר. היסוד הוא האם אנחנו מחפשים בתוך מה שעובר עלינו את האמת ואת להתקרב לקדוש ברוך הוא, או הפוך. זה צד אחד להבחין בין הנשמה האלוקית לנפש הבהמית. צד נוסף זה העמידה שמלווה מאוד את הנפש הבהמית, היא מלווה אותנו הרבה בימי חיינו, וזה עניין האנוכיות. מה שהאדם הוא חושב על עצמו ורוצה רק לפעול בשביל עצמו. האגואיזם, האנוכיות, זה למעשה מידה מאוד מאפיינת את הנפש הבהמית. הנשמה האלוקית, כי זה הפוך, מה זה הנשמה האלוקית? היא מצד עצמה, היא זה שמניע אותנו להיות במקום שאנחנו נותנים לזולת ולא מחפשים איך אנחנו מקבלים מהזולת. הרצון לתת, כל כוח הנתינה שיש בתוכנו זה כוח הנשמה האלוקית. מכיוון שאנחנו, אם נתבונן בהיסטוריה של עם ישראל, בהולדה של עם ישראל, למעשה אנחנו מתחילים להיוולד כעם בשורש הראשוני שלו, אנחנו מתחילים להיוולד מאברהם אבינו. לכן אנחנו קוראים לו גם אבא. אברהם אבינו, אבא שלנו. אבא הוא מוליד. המושג אבא, ההגדרה של אבא, זה על שם ההולדה. ואנחנו רואים שאברהם נקרא אבינו הראשון. והתכונה של אברהם אבינו זה כל העבודה הזאת לשבור את הרצון לקבל את הרצון של האנוכיות ולהיות בבחינת נתינה. אז זה בכללות העבודה שלנו בעולם הזה, זה איך אנחנו מאירים בתוכנו את הנשמה האלוקית, ואיך אנחנו זוכים לדחות לגמרי את הנפש הבהמית. כל המהלך של הסיפור שרבנו מספר, זה כל המהלך למעשה, כל השלבים ומדרגות וניסיונות שונים שאדם צריך לעבור בתוך המהלך הזה. בתחילת הסיפור, זה ראינו כבר שבוע שעבר, בתחילת הסיפור, הוא, גם כשהוא התחיל להתקרב אל האמת, הבן מלך האמיתי, התחיל להתקרב ולחפש את הנקודה האמיתית, עדיין היה המעשה, בתוך הסיפור הבן לא מספר שהוא היה רודף אחרי בהמות. והוא לא ידע מה זה המרדף הזה אחרי הבהמות, עד שהוא פגש את אדם היער, ואדם היער אמר לו, כל מה שאתה רודף אחרי בהמות זה דמיונות, זה האבונות שלך, זה תאוות מיותרות של העולם הזה שאתה רודף אחריהם. אם אנחנו מתבוננים במהלך הסיפור, הוא כבר בתוך מהלך של תיקון, הוא כבר בתוך מהלך של התקרבות לאמת, אז הרבנו מלמד אותנו, גם כשאדם מתקרב אל האמת, עדיין יש שלבים וזמנים שאדם צריך לרדוף אחרי תאוות העולם הזה, אחרי דמיונות של העולם הזה. זה עדיין לא עוזב את האדם, זה לא מיד עוזב את האדם. לא רק ברגע שאדם יודע את האמת, זה כבר יתפטר זה לא כך. אלא צריך לעבור עוד הרבה בירורים עוד בדרך הזאת. כשהוא פגש את אדם היער, אז אדם היער אמר לו כך, חדל לך לרדוף אחרי הבהמות, שאין זה בהמות, אלא זה באמת זה האבונות שלך שאתה רודף אחריהם. והאבונות שלך, הכוונה זה תאוות מיותרות של העולם הזה שעדיין מניעות אותנו. אנחנו לא יודעים עד כמה זה כוח מניע בתוך החיים שלנו, עד שהוא פוגש את אדם היער, ואדם היער מגלה לו את האמת. שבוע שעבר דיברנו, מי זה האדם היער? כוונה על מה זה רומז אדם היער? זה על הצדיק. הצדיק, הוא בעצם מאיר בנו, מכוון אותנו, מדריך אותנו בתוך כל גן המבוכים של העולם הזה. כי העולם הזה זה גן המבוכים. כמו המשל הידוע של הרמח"ל, שאומר שכל העולם הזה גן המבוכים, הכוונה שיש קשיים מאוד מאוד גדולים למצוא בתוך החיים שלנו את נקודת האמת. צריך לדעת, יש לו כוח גדול מאוד, ליצר יש כוח גדול מאוד להטעות אותנו. גם כשאדם רוצה ללכת בדרך האמת, הוא כל הזמן מטעה את היצר, כל הזמן מטעה את האדם. לכן, כדי לעזור לנו לברר את האמת מהשקר, שזה בעצם הבירור של הנשמה האלוקית מהנפש הבהמית, זה הבן מלך מהבן שפחה, אנחנו בשלב מסוים, האדם מגיע להבנה שהוא צריך הדרכה. בעולם הזה צריך הדרכה. מי יכול להדריך אותנו? מי זה שיכול להדריך אותנו בהדרכה אמיתית, הכוונה, בהדרכה של לברר את האמת מן השקר, את הטוב מן הרע? אז הרמח"ל, בתחילת הספר, במסילת ישרים, הרמח"ל אומר משל לדבר. שהעולם הזה זה משל לגן מבוכים. היה מלך שעשה גן מבוכים, וצריך להגיע מבחוץ למרכז הגן, אבל המבוכים שם מאוד מאוד מבלבלים, מאוד מאוד קשה למצוא את הדרך הנכונה להגיע למרכז הגן. אבל אומר הרמח"ל, אבל במרכז הגן יש מגדלו, יש מגדל במרכז הגן, ויש כאלה שהגיעו לשם. אלה שהגיעו לשם עולים על המגדל, הם רואים את כל הגן מלמעלה, הם רואים את כל המבוכים מלמעלה. אומר הרמח"ל, אם תסתכל על זה שנמצא על המגדל, הוא יוכל לכוון אותך. מדוע? כי הוא כבר מכיר את כל הבלבולים, הוא עבר את כל זה, עכשיו הוא יכול להדריך אותך משם. וזה משל למעשה, משל אל הצדיק, שכבר עבר וברר את כל הדמיון, ההטעיה, השקר שיש לנו בעולם הזה, והוא יכול לחבר אותנו בכל המהלך הזה ובכל הבירור הזה. אז זה המושג שאז הוא פגש את אדם היער, לכן אדם היער כבר אמר לו, התחיל איתו. אמר לו, חדל לך לרדוף אחרי הבהמות, אין זה הבהמות, הוא היה בעצם רואה בהמות. אז הוא אמר לו, חדל לך מרדף אחרי הבהמות, זה רק דמיונות והאבונות שלך, בוא איתי ותבוא לכל מה שיעוט לך. אתה הלך איתי ותבוא אל האמת. אז הוא הלך איתו, ואז הם הגיעו למקום שיש שם הנחשים והקרבים. והבן מלך האמיתי מאוד פחד, הוא מאוד נבעל מהנחשים והקרבים, ואדם היה ראה את הפחד שלו. אז הוא אמר לו, מזה אתה מפחד ואתה מתפלא איך נעבור במקום של נחשים והקרבים? יש פה פלא הרבה יותר גדול מזה. ואיך תבוא ותיכנס לתוך הבית שלי? והראה לו, אדם היער, הראה לו את הבית שלו. והבית של אדם היער היה בית שתלוי בין שמיים לארץ. בלי יסודות, אין עמודים. פשוט עומד באוויר, הבית תלוי באוויר. הוא אמר לו, אתה מתפלא איך תעבור נחשים והקרבים? איך תיכנס לבית שלי? והלך איתו, והעביר אותו בשלום את הנחשים והקרבים והכניסו לתוך ביתו. הכל מה שהוא זכה להיכנס לתוך הבית הזה, זה היה בזכות זה שהוא פשוט הלך עם אדם היער. הוא רק הלך איתו, הוא כבר העביר אותו את כל השלבים האלה. בשבוע שעבר דיברנו על מה מרמז הבית בין שמיים לארץ. פה זה כבר שלב חדש בעבודה של הבן מלך האמיתי, שזה בעצם העבודה שלנו בעולם הזה, זה לחבר תמיד שמיים וארץ. החיבור של שמיים וארץ, פירוש הדבר, מצד אחד המציאות שלנו שאנחנו חיים בעולם הזה ואנחנו צריכים לדאוג, והקדוש ברוך הוא רוצה שנדאג לעולם הזה, הכוונה נדאג לעניינים של העולם הזה, כמו שכתוב לא לתאו ברע לשבת יצרה, אנחנו צריכים ליישב את העולם. ליישב את העולם זאת אומרת זה להקים בית, זה להתחתן, זה להוליד ילדים, זה לדאוג לפרנסה, זה לחיות חיים של חברה. כל זה ממילא גורם לנו להיכנס לתוך מציאות העולם הזה. אנחנו לא יכולים לפרוש, התורה לא אומרת לנו וגם לא דרך התורה לפרוש מכל מציאות העולם הזה. אדרבה, הדרך של התורה זה שאנחנו נחיה את מציאות העולם הזה. ברגע שאדם נכנס לתוך המהלך הזה, נכנס לתוך המסלול הזה, אנחנו כולנו יודעים דוגמה אחת ממכלול של דברים. דוגמה אחת, אדם צריך לדאוג לפרנסה, הוא רק נכנס למהלך שהוא צריך לדאוג לפרנסה, אנחנו יודעים שרק הדבר הזה יכול להכניס את האדם למהלך של 24 כפול לא כפול 7, 24 שעות לא כפול 7 כפול 120 שנה. אדם יכול להיות בתוך זה 120 שנה, כל כולו בלוע בתוך המהלך הזה, ולרגע אחד לא יהיה לו זמן לחשוב על דברים אחרים. רק מצד המטלה הזאת של הפרנסה. כל שכן עוד שיש בית, יש ילדים, יש חברים, יש משפחה וכן הלאה, כל זה בעצם גורם לנו מאוד מאוד להיכנס לתוך מציאות העולם הזה ולחיות אותה, לחוות אותה, להרגיש אותה, לחשוב אותה, לחשוב עליה ולהיות עסוק הרבה מאוד בעניין הזה. זה נקרא בחינת הארץ, והקדוש ברוך הוא רוצה, הוא שלח אותנו לזה. אבל יש בחיים שלנו, וזה בעצם הכוח של עם ישראל והכוח של האדם היהודי, זה תוך כדי זה שהוא בארץ, לא בשמיים, הוא בארץ, לחבר את השמיים עם הארץ. ומה זה נקרא לחבר את השמיים והארץ? השמיים זה הבחינה של התורה, הבחינה של האמונה, הבחינה של התחברות עם הקדוש ברוך הוא. כל המעלה והעבודה שלנו בעולם הזה זה לחבר שמיים וארץ. מצד אחד לקיים, לא לתאו ברע לשבת יצרה, ליישב את העולם, לדאוג לתיקון העולם, הכוונה, מה שאמרנו קודם, פרנסה, בית וכן הלאה, אז זה בחינת ארץ. הבחינה של שמיים זה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, עם אמונה, עם תורה, עם דבר שהוא לגמרי לא רואים את זה בעולם הזה. ובמהדורת החדשות בחודשים האחרונים בכלל לא הודיעו שום דבר, שום ידיעה לקדוש ברוך הוא. אז זה נסתר ונעלם בתוך החיים שלנו, והעבודה שלנו זה עם כל זה, שאנחנו נמצאים בתוך הסתרת הארץ, להתחבר עם שמיים. ובאמת אין דבר יותר קשה מזה. אם אדם היה צריך לחיות רק בארץ, בסדר, אז התמודדות רק בארץ. אם אדם היה רק בשמיים, שזה בחינת המלאכים, זה ודאי שזה קל. הקושי הגדול ביותר זה, ואין דבר יותר קשה מזה, לחבר שמיים וארץ ביחד. זאת אומרת, לחיות את העולם הזה, ובתוך מציאות החיים שבעולם הזה, זה להתחבר עם האמונה, עם רוחניות, עם דבר שהוא מופשט, ונעלם לגמרי מהעולם הזה. אז זה מאוד קשה לעשות את זה, לברז מאוד קשה לעשות את זה בדרך נכונה. זה כל הזמן אנחנו בעצם נתקלים בקושיות, בקשיים, בהתמודדויות במהלך הזה. ואז לצורך זה אנחנו צריכים למעשה את הצדיק שיעזור לנו לחבר שמיים וארץ. לכן הבית של הצדיק שתלוי בין שמיים לארץ, זה הכוונה, הבית זה הדעת. והדעת של הצדיק, הדעת של הצדיק זה היא תלויה בין שמיים וארץ, היא מחברת שמיים וארץ. כל הכוח, כל העבודה, כל הזכות שלנו בעולם זה בעצם חיבור שמיים וארץ. כמו שהזכרנו שבוע שעבר, שמובא בקריאת שמע, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם וימי בניכם, על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם, לתת להם, איך? כימי השמיים על הארץ. יש פה יסוד מאוד גדול. ארץ ישראל זה מקום החיבור של שמיים וארץ. יש בחינה שכל ארץ ישראל נקראת הבית של הצדיק. זה נקרא טרקלינו של מלך. העבודה שלנו כדי שאנחנו נזכה בארץ ישראל, זה מה שהתורה מגלה לנו. שהתורה מגלה לנו מתי יש שבועה שהארץ שלנו, ודאי שלעתיד לבוא זה יתקיים בשלמות. אבל כרגע העבודה שלנו לזכות, לעשות קניין שלם על ארץ ישראל, מתי זה? כי מאה שמיים על הארץ. כשאנחנו, יש לנו ימים שאנחנו מחברים שמיים עם ארץ, זה למעשה אנחנו קונים את ארץ ישראל. כי באמת זה לא בכוח הנשק, לא בכוח המלחמה אנחנו קונים את ארץ ישראל. אנחנו רואים, אם בשמיים חלילה החליטו שאנחנו צריכים לפנות שטחים, אז יבואו כמה פרחחים, שבבניקים, פלסטינאים, יזרקו אבנים וצהל יפנה שטחים. ואז כל זה רק גילוי למעשה מה שמחליטים למעלה, מה שמחליטים בשמיים. כדי לקנות את ארץ ישראל, אז אנחנו צריכים לקיים כימי השמיים על הארץ, לחבר את הארציות של החיים שלנו עם הרוחניות שבחיים שלנו, וזה בעצם, זה אנחנו, בזה אנחנו עושים כיבוש אמיתי בארץ ישראל.
ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נברא.
אז זה הבית של הצדיק. ברגע שהוא הגיע לבית של הצדיק מתחיל מהלך חדש. הוא מגיע לבית של הצדיק, זה הדעת. מכאן ואילך מתחיל בירור חדש לגמרי אצל הבן מלך האמיתי, שזה כבר, זה נקרא בירור, זה במדרגה היותר גבוהה ממה שהיה עד עכשיו. עד עכשיו הוא רץ אחרי תאוות העולם הזה, והוא לא ידע בדיוק. כלומר, בתוך תאוות העולם הזה הוא לא ידע איפה האמת, איפה השקר, הוא השתדל בתוך זה, מכיוון שהוא במהלך של תיקון. הוא השתדל בתוך זה, אבל עדיין הוא כל כולו נמצא בדמיונות של העולם הזה. ככל שהאדם זוכה יותר להתקרב לצדיק, הצדיק מעלה אותנו לבירור אחר, שזה נקרא בירור שבדעת. זה כבר בירור בדעת איפה האמת והשקר והטוב והרע. זה כבר לא מצד הדמיונות של העולם הזה, זה כבר דברים רוחניים יותר גבוהים שצריך לברר אותם. לכן, מהרגע שהגיע לבית של הצדיק, של האדם היער, שתלוי בין שמיים לארץ, כל הדרך שלו כבר מתחילה להשתנות. כל הדרך של של הבן מלך האמיתי מתחילה להשתנות. והבנו מספר שני דברים שקרו לו בשעה שהוא היה בבית של הצדיק. בדבר הראשון שקרה לו, לפנות בוקר, ובפשטות זה היה סמוך לבוקר, בפשטות, ועל פי מה שמובא בספרים זה מעלות השחר ואילך, הוא שמע צחוק גדול מאוד, והבנו אומר צחוק. שחוק גדול מאוד שממלא את כל היער. הוא נבעל מאוד, הוא מעולם לא שמע כזה שחוק שממלא את כל אוויר העולם. כל אוויר העולם היה מלא, ורבנו לא אומר צחוק, אלא רבנו אומר שחוק. כמו שקצת דיברנו על הנקודה הזאת, שצריך לדייק את זה. ואז הוא לא ידע מה זה השחוק הזה, והוא שאל את אדם היער. כשאדם היער בא אליו, כי האדם היה נכנס ויוצא, כשאדם היער בא אליו, הוא שאל את אדם היער, מה זה השחוק הזה ששמעתי בעלות השחר, סמוך לבוקר, מה זה השחוק הגדול הזה? אז הוא אמר לו, אדם היער אמר לו, השחוק הזה זה שמגיע היום, היום צוחה עושה שחוק מן הלילה. ומה ששמעת, מה ששמעת זה השחוק הזה שהיום צוחק מן הלילה. והתפלא, והיה פליאה גדולה מאוד בעיניו, נפלא מאוד בעיניו, כזה עניין פלא שהיום צוחק מן הלילה, עושה שחוק מן הלילה. למחרת, בלילה שאחרי זה, באמצע הלילה, הוא שמע שאגות נוראיות. כל החיות של היער שאגו בשאגות נוראיות מאוד, ונפל על הבן מלך האמיתי פחד גדול מאוד. הוא נחרד והזדעזע מהשאגות האלה. אבל כדרך הטבע האדם, שבהתחלה שקורה משהו, בהתחלה מאוד מזדעזעים. אבל אחר כך לאט לאט קצת נרגעים. אז ברגע שהוא קצת נרגע, ברגע שהוא קצת נרגע, איתה אוזנו לשמוע את השאגות האלה. רצה לדעת מה זה השאגות הנוראיות האלה. ואז הוא שמע שבעצם זה לא שאגות בכלל, אלא זה כל נגינה וזמרה נפלאה ונוראה מאוד, שאין טענו כזה כמו לשמוע את הנגינה הזאת. והניגונים האלה שהוא שמע, היו כל כך, ניגונים כל כך מופלאים, עד שאמר, החליט בדעתו, אם כך אני לא רוצה לעזוב את המקום הזה, אני רק רוצה להישאר במקום הזה, אכילה ושתייה יש לי, ויש כאלה תענוגים שכל תענוגי העולם לא ישבו להם, אני רוצה להישאר פה. אבל האדם היער, כשבא האדם היער וחזר אליו ואמר לו, לא, אתה לא יכול להישאר פה, כי פה עדיין לא תגיע לתיקון שלך, לא תגיע לשלמות שלך, כדי להגיע לשלמות שלך אתה צריך לעזוב את הבית. ואז הוא שלח אותו, האדם היער שלח אותו בשליחות, הוא מכוון אותו לאן להגיע. שבוע שעבר גם קצת דיברנו מה זה השחוק שהיום עושה מן הלילה ומה זה הנגינות האלה, וזה קשור זה בזה, לכן רבינו גם סומך את זה. הלילה זה מרמז על זמנים של חוסר דעת. זה כמו שזה מובא הרבה מאוד בספרים הקדושים, בפרט בזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא ברא יום ולילה ואי ערב ואי בוקר, ועושה הקדוש ברוך הוא ברא, בזה נרמז שהקדוש ברוך הוא ברא שני מצבים רוחניים כלליים. כל אחד מהם יש בזה הרבה פרטות, אבל בכללות שני מצבים. מצב החושך, מצב הלילה, וזה נמאז באי ערב, ובארץ הייתה תוהו ובוהו, כשהמוחין, הדעת, האור, החיות, מסתלק מהאדם, מיד אנחנו נופלים לחושך. זה, אצל הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו צריכים לעבור את זה, זה לוקח בדיוק חלקיק השנייה. אדם עובר מאור גדול לחושך גדול. זה בדור שלנו, פעם זה היה כמה שעות, בין זה לזה. בין האור לחושך, בין היום ללילה, היה כמה שעות, כמו כטבע העולם. יש יום, כמה שעות, אחר כך הלילה, כמה שעות. לפני הגאולה, היום והלילה מתחלפים במהירות עצומה. אדם בחושך, אדם באור, אדם בחושך, אדם באור, כמו גלגל ענק שמסתובב במהירות. רגע אחד, אדם נמצא בגדלות המוחין, הוא מרגיש שעוד כמה שעות, כמה ימים, לכל היותר, הוא כבר במדרגה של רבי שמעון בר יוחאי. חמש דקות אחרי זה, הוא כבר לא יודע בכלל איך קוראים לו, הוא שכח בכלל את השם שלו. זה, רבנו רמז את הדבר הזה, פעם במעשה שהיה בחתונה שהוא היה, הוא אמר, ככה זה האדם בדורות האחרונים, פעם מלאך, פעם גלח. מלאך זה יום, זה אור רוחני, גלח זה כומר, ביידיש זה כומר. אז הוא אמר את זה כזה בשביל החרוז, הוא אמר את זה כך. אז הרגע אחד נופלים לחושך. אומר רבנו, שבשעה שמתגלה המוחין, האור, לעתיד לבוא, זה יתגלה בשלמות כללית של כל ה-6,000 שנה. אבל גם בפרטיות, מה שקורה אצלנו, שזה מתגלה האור לאדם, פתאום האדם בעצמו נעשה שחוק מהלילה, מהזמנים של הקטנות הדעת. דוגמה, מה הכוונה נעשה שחוק? עכשיו האדם, חבר או הבעל על האישה או האישה על בעלה, היו קצת בקטנות הדעת. באותו רגע שנמצאים בקטנות הדעת, אנחנו יודעים, יש מתעוררים כל ההקפדות שבעולם, כל הטענות שבעולם, כל ההתמרמרות שבעולם, ואין אדם אומר לחברו, זה מצוי יותר בין בעל ואישה, שאחד מהם בקטנות הדעת, כל שכן עם שניהם בקטנות הדעת, אז עכשיו יש, מספרים היסטוריה של צער, איזה קלקול בבריאה היה בכלל שנפגשנו אחד עם השני. זה ידוע, יש כאלה מגילות, זה מגילות הצער, זה נקרא, מגילות של קינה. אדם, הבעל אומר לאישה, אישה אומרת לבעלה, זה איך נפגשנו. אבל 10 דקות אחרי זה, פתאום קצת מקבלים שכל, מקבלים מוחין, פתאום האדם, אם האדם יש לו קצת טיפה יישוב הדעת, הוא מסתכל על מה הוא אמר בזמן הקטנות, אז הוא מתגלגל מצחוק. מהשטויות שהוא דיבר בזמן שהיה בקטנות. כי מדוע? בגלל שברגע שאדם מקבל את הדעת, פתאום הוא מבין בכלל דברים אחרים. לעתיד לבוא, שיתגלה, אנחנו, לפעמים, בפרטיות שלנו, לפעמים אנחנו ביום, לפעמים בלילה, חושך, אור, הגדלות וקטנות. אבל כל ה-6,000 שנה, כל החיים שלנו עכשיו נקראים קטנות, נקראים חושך, ביחס למה שיהיה בזמן הגאולה. אז אמרנו, אמרתי זה לאיזה יהודי, שמאוד התמרמר על איזשהו מצב, אמרתי לו, אתה יודע, יש לו חבר טוב, נניח שקורא להם רובן ושימון. אמרתי לו, אתה יודע, עכשיו אתה מתמרמר מאוד על כל מה שעובר עליך, כל מה שקורה לך. אמרתי לו, תראה, ממש קרוב, בעזרת השם, היום, מחר, אני מקווה, הלילה, יבוא משיח. כשיבוא משיח, עולם כמנהגו נוהג בהתחלה. אתה הולך לך להתבודדות עם החבר שלך, תלך איתו גם הלאה. כל שכן, יבוא משיח, ודאי שאני אלך להתבודדות. אמרתי לו, אתם תלכו לי יחד להתבודד. אתם תביאו 2 כיסאות מתקפלים, לפני שאתם מתבודדים, תעשו שיחת חברים. ואז אתה תגיד לחבר שלך, אתה זוכר שלפני 30 שנה סיפרתי לך בכזה צער, בכזה התמרמרות על מה שעובר עליי? אז הוא יגיד לך כן. ומה תעשו שניכם? תתגלגלו מצחוק. שניכם תתגלגלו מצחוק, על מה תתגלגלו מצחוק? על זה שהיה לכם כזה צער, כזה מרירות, כאלה טענות כנגד המציאות, רק יבוא משיח, זה הסוד של היום, שהיום שוחק מן הלילה. יהיה שחוק גדול מאוד, יהיה שחוק גדול מאוד. אז אמר לי, תגיד, אני רוצה להגיד לך, הוא אמר לי, תגיד, מאיפה אתה מביא את הדברים האלה? מה, זה דמיונות? אמרתי לו, זה דמיונות? זה תהילים מפורש, לא? לא ידעו בתהילים מפורש? אז אם עלי שחוק פינו, אמרתי לו, לא רק זה. בהתחלה אתם תצחקו, ומה אחר כך? ולשוננו רינה. אז אם עלי שחוק פינו, ולשוננו רינה. בהתחלה אתם תצחקו מכל הטענות שהיה בזמן החושך, אחרי זה לא רק זה לא תסיימו בזה. אז מרוב שמחה שתבינו כמה טוב היה בכל זה, מה תעשו? לשוננו רינה. מה זה לשוננו רינה? נשמת כל חי. הבאנו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלב, אין אנחנו מספיקים להודות ולהלל. על מה? על כל הצער וכל מיני החושך שעברנו כל ה-6,000 שנה. כל אחד יראה את הטובות הגדולות, הנצחיות שצמחו מזה, אז עם מלא שחוק פינו. מה עושים כרגע? כרגע, אם זוכים, מתקשרים עם מי שיכול גם עכשיו לצחוק. מי צוחק כרגע? יושב בשמיים, ישחק למו. אם זוכים להתקשר עם האמונה, עם הדעת האמיתית, אז אנחנו זוכים לקיים גם עכשיו את סוד השחוק. אבל, מכיוון שהקדוש ברוך הוא לפעמים קצת מופשט מאיתנו, אז יש צדיקים שהם זכו לעשות, לגלות לנו את סוד השחוק גם בעולם הזה. כמו שהגמרא אומרת, שיצא שועל מקודש הקודשים, אז היו 4 חכמים ביחד. רבי אלעזר בן אלעזריה, רבי טרפון, רבי יהושע ורבי עקיבא. חוץ מרבי עקיבא הם ראו שועל, בכו. ומה היה עושה רבי עקיבא? הגמרא בסוף מסכת מכות אומרת, מה היה עושה רבי עקיבא? מה? היה רבי עקיבא שוחק ולא צוחק. יש באמת ככה, נדייק את זה. בגמרא, בגמרא כתוב, והיה רבי עקיבא צוחק. יש הגעה בצד, אומרת לא צריך, צריך לגרוס שוחק ולא צוחק. וזה בכמה מקומות חוזר, אז כל מקום שכתוב שרבי עקיבא היה צוחק, ההגעה בצד מתקנת את זה ואומרת שרבי עקיבא היה שוחק. לכאורה, מה זה הדקדוק הזה? מה לנו צוחק? מה לנו שוחק? מה ההבדל בין זה לזה? אומר רבנו אריה הקדוש שיש בזה סוד מאוד גדול. צחוק, גימטריה של המילה צחוק, זה אור. שחוק זה פעמיים אור. מה זה הפעמיים אור? הפעמיים אור זה הדעת השלמה שתתגלל, שתתגלל לעולם, לעתיד לבוא. לכן אנחנו לא אומרים אז ימלא צחוק פינו, אז ימלא שחוק פינו. שיתגלה אור זה דעת, אז יתגלה הדעת השלמה. מה? ומה היא הדעת השלמה? הדעת השלמה זה איך כל מאורותינו, כל מה שעבר עלינו, שאין כחוט השערה של חלקיק שנייה שיוצא מן הכלל הזה. זה כלל שאין לו יוצא מן הכלל. ומהו הכלל? שכל מאורותינו היו רק לטובה נצחית. ואין שום דבר יוצא מן הכלל הזה. היום אנחנו חושבים שיכול להיות שרוב מאורותינו הם לטובה, אבל קשה לנו מאוד לקבל שכל מאורותינו הם לטובה. אנחנו מוכנים להסכים שרוב מאורותינו לטובה, אבל שכל מאורותינו לטובה, זה נקרא אז ימלא שחוק פינו. זה הדת. אז זה מה, זה מה שאומר אדם היה לבן מלך, הוא אומר לו, מה זה השחוק ששמעת? זה השחוק שהיום עושה מהחושך, זה שמתגלה הדעת נעשה שמחה, שמחה מאוד מאוד גדולה. ממה נעשה שמחה גדולה מאוד? מהלילה שהיינו בו. מתברר לנו, הטוב הגנוז, האור הגנוז, שהיה שם בתוך הלילה גנוז אור, עכשיו הקדוש ברוך גנז את האור הזה. הטוב הגנוז בכל הניסיונות, בכל הקשיים, בכל מה שעובר עלינו. אז זה היה הבחינה אחת. ומיד רבנו מספר מה שקרה בלילה השני, ששמע שאגות, וכל השאגות האלה הפכו, כשהוא הקשיב, הפכו להיות ניגונים. באמת זה המשך אותו עניין, רבנו ממשיך את אותו עניין, אומר שבהתחלה כשאנחנו עדיין בחוסר דעת, השאגות זה שאגות העולם הזה, זה הצער, זה האיסורים של העולם הזה. כל מיני צער ואיסורים שאומרים לנו בעולם הזה, זה נראה לנו כשאגות. הכוונה, שאגות זה לשון משל על כל האי נעימות, על כל הקטנות, על כל הצמצום שאנחנו עוברים בשעה שיש לנו את הניסיונות ואת הקשיים. רבנו אומר פה, מה, יש סוד מאוד גדול, וזה מובא בליקוטי מוהר"ן, בתורה י"א, חלק שני. רבנו אומר בלשון הזאת, מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך, דיינו מן האמת, כחותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, זה מחמת שאין להם יישוב הדעת. זאת אומרת, יש בזה סוד מאוד גדול בדבר הזה. תיישב את דעתך. יישוב הדעת, מה יישוב הדעת עושה? יישוב הדעת פותח את העיניים של האדם להתחיל להסתכל על מה שקורה לו, מה שקורה לחברה, מה שקורה לכלל עם ישראל, מה שקורה בעולם ובבריאה במשקפיים אחרות לגמרי. אז כדי לקבל משקפיים אחרות, נכון שאנחנו צריכים להיות בבית של הצדיק, שייתן לנו את הדעת הזאת. אבל ברגע, אבל הצדיק בעצמו אומר לנו, גם שאתם איתי, אתם לא יכולים לזכות לדעת האמיתי בלי לעשות יישוב הדעת. מה זה יישוב הדעת? אז הרבנו אומר, שאדם יפנה, יצא מהיום. היום, במשך היום יש לנו מרוצה, היום זה כמעט כולם רצים, אז אנחנו צריכים למצוא זמן, זמן מסוים, במשך היום, הרבנו אמר שהשלמות זה שעה, אבל אפילו אם אי אפשר שעה, כמה דקות, לפחות כמה דקות, שאדם ישתדל מאוד לצאת ממציאות החיים. כלומר, לצאת החוצה, להסתכל, להסתכל מהצד. בהתחלה זה רק להירגע, זה רק להרגיע את הנפש מכל השיגונות, מכל מה שעובר עלינו. ברגע שאדם יוצא, מתחיל לראות דברים. מתחיל להסתכל על הדברים בצורה אחרת לגמרי. זה הרבה, יש הרבה שיטות שרוצים קצת להביא את האדם למקום רוחני. אין שיטות דתיות, בעיקר מהמזרח, או שיטות רפואה. אז יודעים שהדבר הראשון זה, תצא את האדם מן היישוב. תרגיע אותו, קודם כל שירגע. עצם הרגיעה זה כבר נותן לאדם הרבה דברים חדשים, משקפיים חדשים איך להסתכל. אז זה מה שאומר, ואז לאט לאט מתחילים, כמובן זה לא לוקח בזמן קצר, אבל מה המקום השלם של הדבר הזה? המקום השלם זה לראות איך, זה כמו שדיברנו קודם מהיום והלילה, איך כל השאגות, הפחדים, החרדות, הכעסים, העצבויות, הדיכאונות שעוברים עלינו, שזה נקרא השאגות של היער, אז השאלות, איך בעצם זה הכל ניגונים מופלאים מאוד. ניגונים נפלאים מאוד, זה הכל. אחת הדוגמאות לדבר, זה רבנו אומר בתורה ו', בליקוטי מוהר"ן, את היסוד מאוד גדול. עיקר התשובה ישמע בזיונו דוב ואשתו. כשמבזים אותנו, אנחנו יודעים מה התגובה שלנו. מה קורה בלב שלנו, בלב יש שני תאים, ימיני, שמאלי. בדרך כלל בתא הימני זורמים דמים נקיים, הם שקטים, אבל בתא השמאלי דמים עכורים. זה נקרא כל הגבורות שיש בתוך האדם זה בתא השמאלי. הרי אנחנו יודעים, ברגע שמבזים אותנו, מה אנחנו עושים? אז במקרה הטוב אנחנו לא הורגים את השני, אנחנו רק מרביצים לו. אם קצת התקרבנו קצת לאמת, אז אנחנו לא רוצים להרביץ, אז בסדר, אז אנחנו נוענים. אם אדם זכה גם לא לענות, שזה כבר המדרגה של צדיקים שבדור, מי שלא עונה, אז מיד יורדים לנו במחשבה, אדם שביזה אותנו, מה יורדים לנו במחשבה? מיד, כנגד י' ג' מידות של רחמים, י' ג' שיטות חיסול. איך לחסל אותו? עכשיו, יכול להיות שבפועל לא נעשה את זה, כי אנחנו צדיקים, והתקרבנו לרבי נחמן מברסלב, עיקר התשובה ישמע ויזדלו את דוב ואשתו, אבל כמו שאמר לי, זה יהודי, אבל אפשר בעצם להפעיל את כל השיטות האלה בתפילה. זאת אומרת, תתפלל שיקרה לו כל ה-13 שיטות חיסול האלה, וזה לטובתו הנצחית, אני רוצה רק להביא אותו לתיקון הכללי שלו. היה איזה יהודי, סיפור אמיתי, היה, לפני שהוא חזר בתשובה, הוא היה בעייתי ברמות לא שגרתיות. כפשוטו היה יורה באנשים. היה קרבות יריות, לא שהיה סתם באנשים, לא, היה לו זה, דרך בזה. אבל פעם חיכו לו ליד הבית, טוב, באמת רצו לראות בו, הוא יצא וירה בהם ראשון, אבל לא תזאת. אבל ברוך השם, שהוא זכה לחזור בתשובה, אז אחד התיקונים שהיה לו זה, אסור לו ללכת עם כלי נשק, ואסור לו להסתכל ברחוב אחורנית, לראות אם רודפים אחריו. הוא סיפר לי, אמר לי, דע לך, הייתי, כל מטר שעברתי ברחוב, עברתי 13 מיטות בדבר הזה. אז הוא, ברוך השם, הוא התקרב לרבנו, הלך להתבודדות. יום אחד הוא חוזר מההתבודדות, הוא אמר לי, תשמע, אני רוצה להגיד לך, אתה לא יודע איזה השגות קיבלתי היום בהתבודדות. אמרתי לו, מה קיבלת היום בהתבודדות? הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה להגיד לך, הייתי טיפש גדול מאוד. כשהייתי בעולם התחתון, הייתי טיפש מאוד גדול. אמרתי לו, למה? אמר לי, אתה יודע, אני הולך לשדה, אני כועס על מישהו, אני מקפיד עליו. אומר, אתה יודע, בשדה, אני חושב, מה יקרה לו, אני מתפלל על זה. אמרתי לו, אתה יודע איזה שיטת חיסול נקייה הזאת? אמר לי, זה שיטת חיסול נקייה נוסח ברסלב. אומר, אפשר לפגוע בבני אדם, תעשה 6 שעות התבודדות לפגוע בו, תשמע, אתה מחסל אותו, אתה גובר אותו. אמר את זה כמובן בבדיחותה, שהוא מצא את עצמו בעצם מתבודד ומקפיד על מישהו, והוא חושב בדעתו איך הבן אדם הזה ייפגע. אז הוא עשה תשובה לדבר הזה, אז הוא בא ואמר לי, אמר לי זה בדרך של הומור, אמר שלמעשה לפעמים אנחנו זוכים לא לענות, לא להגיב, אבל כמה כעסים וכמה הקפדות יש לנו בלב. למה? כי ברגע שאדם מקבל ביזיון, אז כתוב בספרי החסידות והמוסר, מה הביזיון עושה? הוא מעורר את כל הדמים האחורים שלנו ברעש גדול מאוד. האדם עונה, למה האדם עונה לשני ברגע שמבזים אותו? הוא לא יכול לסבול את הכאב של הדמים שרצים בתוכו, הוא רוצה להוציא את זה החוצה. ברגע שהוא עונה, הוא מוציא את הכאב הזה החוצה. וזה אש, זה אש ששורפת בתוכנו. ברגע שאנחנו מרגישים את האש הזה, מה אנחנו רוצים לעשות? להוציא את זה החוצה. אז הבן אומר, ישמע בזיונו, אדום ואשתו. אז מה הבן אומר לנו? אל תענה. אם לא נענה, האש הזאת נשארת בתוכנו. אז מה היא תעשה לנו? אם היא נשארת בתוכנו, מה היא תעשה לנו? מה? שמעתי לפני שנים מהאדמור מפוריסות, אמר לי דבר נפלא. הוא אומר, האש נשארת בתוכנו, אם לא עונים, היא נשארת בתוכנו, היא הולכת ושורפת את כל הרע שיש בתוכנו. היא שורפת את כל היצרה שיש בתוכנו. לכן עיקר התשובה, ישמע בזיונו אדום ואשתו. זה שורף לרע. ובאמת, אדם יקבל מתנות נוראיות. אדם שזוכה לשתוק על ביזיונות, הוא ירגיש, בשלב מסוים הוא ירגיש, שמה זה הביזיונות האלה? ניגונים הכי נפלאים. מי שזוכה להרגיש שהביזיונות זה ניגונים נפלאים, זה כבר, זה רק אם מישהו מכיר כזה בן אדם, או שהוא בעצמו כזה, שיבוא יגיד לנו, אנחנו רוצים לבוא לבקש ממנו, לתת לו קבית לכם פדיון, אנחנו רוצים שהוא יבטיק לנו דילים. זה הצדיקים שבדור, שיכולים להרגיש מביזיונות ניגונים, ניגונים ונעימות כזאת, זה המעלה הכי, הכי גבוהה בה שיש. וזה מה שרבנו אומר, איתה אוזנו, יישב את הדעת, או גילה למעשה, איך הכל הכל זה, זה טובות עצומות ונוראיות, יש בכל, ה, בכל, משהו, בכל השאגות. אחת הבחינות של השאגות זה, זה ביזיונות. אני סיפרתי לפני כמה שנים, פגשתי יהודי בראש השנה באומן, זה היה בערב ראש השנה, היה שם הרבה מאוד אנשים, הוא בא אליי ואמר לי, תגיד, איך אפשר לדעת, איך אדם יכול לדעת אם הוא המשיח? איך ששאלתי את השאלה הזאת, אני אמרתי, כנראה פגשתי עוד איזה בבולבל וזה. אז אמרתי לו, תראה, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע. לא יודע איך אדם יכול לדעת שהוא המשיח. אז הוא אמר לי, אם מקללים אותו, אז יכול להיות שהוא המשיח. אמרתי לו את זה, מאיפה זה? מאיפה הבאת את זה? אמר לי, ממך. הוא אמר לי, רשים אותי בזה שאני לימדתי אותו את הדבר הזה. אמרתי לו, לא זוכר שאמרתי כזה דבר. אמר לי, הרי דוד המלך כל ימי חייו ידע שהוא צריך להיות רגל רביעית של המרכבה. ואז שימליכו אותו. הוא ידע את זה, הוא היה הבעל רוח הקודש. והוא לא זכה לזה. הרגל הרביעית של המרכבה זה נקרא תיקון המלכות. זה מלכה משיחה. המתי זכה דוד המלך להיות בבחינה הזאת, לתקן את זה בשלמות? כתוב, הוא אמר לי, ששמי בן גרה קילל אותו כללה נמרצת, אז בשמיים יצא, והוא שתק, שהוא שתק, דוד המלך, השם אמר לו כלל, אז כתוב בזוהר הקדוש, שבשמיים יצא בת קול ואמר לו, זכית להיות רגל רביעית של המרכבה. אז שימו לב, בעולם הזה, פה בעולם העשייה, מה היה? מה היה בעולם העשייה? כללה נמרצת. מה זה כללה נמרצת? אומרת הגמרא, ראשי תיבות, נואף, ממזר, רוצח, צר, תועבה. פה רשם כל השבחים שיש בעולם, הוא היה חכם שמבן גרה, זה שכילל, הוא היה חכם מאוד. כתוב גם, חז"ל אומרים, גם כילל אותו בשם המפורש. לא, לא מספיק. שזה יהיה לזה תוקף לכללה, כילל אותו גם בשם המפורש. כללה כזאת, מבריאת העולם לא הייתה כזאת כללה. זה מהעשר כללות הכי משובחות שהיו מבריאת העולם. אז לשמוע כזה דבר, זה לא פשוט לשמוע. גם זה לא היה אדם פשוט. זה היה אחד מחכמי ישראל, אחד מגדולי חכמי ישראל, שימי בן גרה. אז לימים היה רבו של שלמה המלך, שימי בן גרה. ברגע שדוד המלך אמר, השם אמר לו כלל, שזה נקרא ישמע ביזיונו ידום וישתוק, יצא בת קול ואמרה, זכית להיות רגל רביעית של המרכבה. שימו לב, אם נתבונן בזה, רואים פה דבר פילי. בעולם שלנו, בעולם העשייה, מה קרה פה? המילים שיצאו, איזה מילים יצאו? הכללה הכי, הכי קשה, הביזיון הכי גדול. אבל באמת, שם למעלה, בעולם הבריאה, לפני כיסא הכבוד, גם היו מילים. אותם מילים, מה שם זה היה? הברכה הכי גדולה. פה זה היה הכללה הכי גדולה, שם זה היה הברכה הכי גדולה. אז פה זה הסוד, איך שאגות, רק תתה את האוזן, פתאום תשמע בת קול שאומרת לך, זכית להיות רגל רביעית של המרכבה. זכית לבחינות כל כך רוחניות גבוהות. אז הרבה פעמים שאנשים אומרים לי, אני לא יכול לסבול ביזיון. אמרתי להם, ביחד, בוא נתחזק ביחד, גם אני לא יכול לסבול ביזיונות. ביחד נתחזק. מה אני צריך לזכור? כל פעם שמבזים אותנו, צריך לדעת שבעולם האצילות מברכים אותנו. אז למה הם מבזים אותנו פה? מכיוון שהאותיות בעולם האצילות יש להם דרך מאוד ארוכה לרדת עד לעולם העשייה. הם צריכים לעבור ארבע עולמות. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. בכל עולם יש עשר ספירות. יש להם דרך ארוכה. מה קורה בדרך? בדרך האותיות מתבלבלות. יש מתבלבלות. ברכה בעולם האצילות יכולה להיות הרבה פעמים כללה בעולם העשייה. אז אנחנו תמיד צריכים להתחבר מהנקודה הזאת, וזה מה שרבנו אומר. ואז תשמע איך השאגות, הביזיונות, הכישלונות, ונדמה לך שאתה הכי לא בסדר שבעולם, כל התורות האלה, שזה נקרא תורות הכישלון של העולם הזה. שאדם, זה היום בדור שלנו יש תחרות. יש כזה, יכול להיות אפילו זה ייכנס, יהיה רשמי. תחרות, מי הוא נקרא הנכשל הכי גדול? מי הוא הכישלון הכי גדול? הרבה אנשים מסתובבים בתחושה שהם הכישלון הכי גדול. ובאמת, אם אדם יתה אוזנו, יראה שזה בכלל לא כישלונות. מה זה? זה השגחה פרטית שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותך, להביא אותך לטובה הנצחית שלך. אז עושה לך את כל הביזיונות של העולם, את כל הכישלונות שבעולם, ככה תגיע לאמת שלך. אז באמת זה רק טובות. זה לא... אז זה מה שרבנו אומר, שעל ידי יישוב הדעת, אדם זוכה להתחבר עם הפנימיות. הפנימיות. נוריד את זה עוד, לעוד בחינה. היום, אנחנו, יולכיונה, מן הסתם כולם יודעים, שבעצם הבעיה הכי רווחת, הכי מצויה בדור שלנו, זה בעיות בעולם הרגש של האדם. מה שנקרא היום טיפול רגשי. כמעט כולם סובלים מבעיה רגשית. לפחות 80% במדינת ישראל, לפחות 80%, כנראה יותר, אבל לפחות 80% סובלים. בדרך כלל סביב מה זה מסתובב? או פחדים וחרדות, או כעסים והקפדות, או עצבויות ודיכאונות. צריך לדעת, זה השלוש אבות נזיקים, זה נקרא, של הטיפול הרגשי. זה השלוש הבחינות האלה. לאדם שיש לו היום רק אחד מהשלוש, הוא נקרא בריא בדור שלנו. אבל זה בדרך כלל זה כבר מורבב. בבוקר הוא יש לו חרדות, בצהריים דיכאונות, בערב כעסים והקפדות, וחוזר חלילה. זה כנגד שלוש תפילות שביום. יש את הבחינה הזאת. צריך לדעת שגם כל המצוקות הרגשיות האלה, זה גם, זה השאגות של היער. מאיפה זה בא לאדם? זה בא לאדם שנדמה לו שהמציאות היא כזאת וכזאת. שהיא קשה עליו, והוא לא מצליח, ומבזים אותו, והוא לא אהוב, וכן הלאה. ובאמת, זה מה שרבנו אומר, על ידי ההתקשרות עם הצדיק וההתבודדות, האדם יתחיל להקשיב להקשבה אחרת לכל מה שקורה. הקשבה זה לשון של דעת. על ידי השמיעה אנחנו מבינים דברים. שברגע שנתחיל להבין ולהסתכל על הדברים במבט אחר לגמרי, פתאום נראה אותם דברים שגרמו לנו. פחדים, כעסים, הקפדות, או עצבויות, זה בכלל לא זה, זה סתם הייתה הטעיה, זה סתם מסך. מעבר למסך הזה, בעצם יש פה את הדברים הכי נפלאים בעולם, בכל הבחינות האלה. אז זה, כל זה כלול, זה מה שרבנו אומר, ששאגות היער, ביער, כמו שאמרנו, יער זה פר דינים, זה כל ההסתרות של העולם הזה, שבתוך העולם הזה יש שאגות, ברגע שזוכים להטות את האוזן ולהתחבר עם הצדיק, פתאום הכל הופך להיות לעניין אחר לגמרי. לעניין אחר לגמרי. מכיוון, כשאדם נמצא בבית של הצדיק, אז קל לראות את כל הדברים האלה. מה הכוונה שאדם נמצא בבית של הצדיק? הכוונה שיש זמנים שיש סייעתא דשמיא, שמשמיים עוזרים לאדם, נותנים לו הערה, נותנים לו גדלות. הרבה פעמים זה יכול לקרות לאדם שהוא נמצא בימים שהוא נמצא אצל רבנו באומן, או אצל רבי שמעון, שזה גם הבחינה של האדם היער, הצדיק שמתקן את נשמות ישראל. או לפעמים זה גם קורה לאדם בחיים. פתאום הוא מקבל הערה רוחנית, הוא עולה למקום מאוד גבוה, ואז הוא רואה, אז הוא שומע את השחוק שהיום צוחק מן הלילה. הוא מקבל דעת, אז הוא צוחק מכל מה שהוא התלונן. ואז כל הבעיות שהיו לו בעולם הזה, הכל הופך להיות ניגונים. ברגע שאדם נמצא במקום הזה, הוא אומר, אני לא רוצה לרדת מהמקום הזה, אני רוצה להיות פה תמיד. זה כזה טוב במקום הזה, שאני לא צריך שום דבר מהעולם הזה. זה התענוג הכי גדול זה, שאדם זוכה להערה הזאת. אדם היער אומר לו, שהוא לא יכול להישאר בבית שלו. אלא אתה צריך ללכת, ואני אדריך אותה, ואתה צריך לעזוב את המקום הזה, וללכת להמשיך את התיקון שלך. מה הסיבה? כי האדם, כל עוד לא זכינו לתיקון השלם שלנו, ובוודאי, מן הסתם, מסתבר, שעדיין לא זכינו להגיע לתיקון שלנו, אז האדם צריך עדיין לעבור ניסיונות והתמודדויות בעולם הזה, כדי להגיע לתיקון. כי אם אנחנו נשאר כל הזמן במצב של גדלות, אנחנו יכולים להיות מלאכים, אנחנו יכולים להיות רבי שמעון בר יוחאי, משה רבנו, אבל לא נגיע לתיקון שלנו. להגיע לתיקון האמיתי השלם שלנו, אנחנו חייבים לרדת להסתרה של העולם הזה. לבירורים ולהסתרות של העולם הזה, בבחינת רצו ושוב, פעם בעלייה, פעם בירידה, פעם ביום, פעם בלילה, וכן הלאה, וזה מברר אותנו, זה עושה בתוכנו את כל הבירור, וזה אחד הדברים שמתגלה לנו, שזה הבן מלך האמיתי, מתגלה לו, שבאמת, זה אחד ממיני הדעת הגדולים, שבאמת כל קושי העולם הזה הוא טובה מאוד מאוד גדולה, שאפילו צדיקים בגן עדן מקנים בנו שיש לנו את הטובה הגדולה הזאת. אנחנו לא יודעים את זה. לא רואים את הדבר הזה. אבל ברגע שאנחנו נמצאים פה, זה אחד הבחינות שהאדם היה, זה הצדיק מגלה לנו, מגלה את זה לאדם. תדע לך, אתה לא יודע איזה טובות יש לך בשעה שאתה נמצא פה בעולם הזה. אני רואה, באחד הדברים, בפרשת קורח, פרשת השבוע שהייתה, כתוב, שמשה רבנו התפלל על עם ישראל. הוא אמר בלשון הזאת, אל אלוקי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יכתב על כל העדה תקצוף. שואל אור החיים הקדוש, אחד מגדולי המפרשים של החומש, כידוע, הוא שואל שם השאלה. הוא אומר, מדוע משה רבנו פונה לקדוש ברוך הוא בלשון הזאת, אל אלוקי הרוחות לכל בשר? זה לא לשון רגילה, בשביל מה כל העריכות הזאת של משה רבנו לפנות. אז הוא אומר שם, הוא אומר כמה תירוצים על זה. התירוץ העיקרי של האור החיים הקדוש, הוא מסביר את זה ככה. הוא אומר, וידע משה רבנו את חפץ השם, מה שהשם רוצה. חפץ השם, את רצון השם. שהקדוש ברוך הוא רוצה את השירות והתשבוכות שבאים מהבריאה אליו. וזה רצון השם, שנשבר אותו ונודה לו. ואז אומר אור החיים הקדוש, ויש הדרגתיות בדבר. יש הדרגתיות, כלומר ברצון השם. והוא אומר מלמטה למעלה. הרצון הראשון, כלומר החפץ הראשון, ההשתוקקות הראשונה של הקדוש ברוך הוא, זה מהשיר והשבח העולה מפי המלאכים שמשבחים את הקדוש ברוך הוא. למעלה מזה, זה הצדיקים שבגן עדן, שלא היו בעולם, וכבר אלה שגם היו בעולם. גם הצדיקים שהיו בעולם, עלו למעלה, הלכו לגן עדן, גם משבחים. יש שם שחרית, מנחה ערבית, הם גם כן מתפללים ומודים לקדוש ברוך הוא. אומר, למעלה משיר שירת המלאכים, זה השיר והשבח העולה מפי הצדיקים. אומר אור החיים הקדוש, ולמעלה מן הכל, הוא אומר בלשון הזאת, והחשוק והעליון אצל השם יתברך יותר מהכל, השיר והשבח וההודעה הבאה מהנשמות אשר הם בעולם הזה, ועודם בבשר. זה אלה לוקי הרוחות לכל בשר. שהקדוש ברוך הוא חפץ יותר מהכל את ההודעה, את התפילה ואת השבח שעולה, שבא מהנשמות פה בעולם הזה. למה? אומר אור החיים הקדוש, מכיוון שהגוף הוא מסתיר את האמת, ומסתיר את האמונה ואת האור מהנשמות בשעה שהם נמצאים בעולם הזה, והוא אומר בלשון הזאת, והם מתעצמים באהבת השם להודות ולשבח לו, וזה חשוק ועליון אצל הבורא יותר מן הכל. אז בואו קצת ממשיך בזה. ואז משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, תראה, אם אתה תשמיד חס ושלום את עם ישראל, איש אחד יחטא וכל העדה תקצוף, אתה תשמיד את עם ישראל, מי ישבח אותך? לא כדאי לך, כך אומר אור החיים הקדוש, אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, לא כדאי לך להפסיד את התענוג הזה שיש לך מהנשמות פה שבעולם הזה. אומר ככה, ובשעה שאמר את זה, מיד ריצה את הקדוש ברוך הוא. כביכול הזכיר לקדוש ברוך הוא, איזה תענוג יש לו מהנשמות פה. אבל יש פה עוד דיוק שאנחנו לומדים. יש פה עוד דיוק שאנחנו לומדים מהדבר הזה. אפשר לשאול את פה, אני רוצה. יש עוד דיוק בדבר הזה. ולמעשה, יש פה חידוש גדול מאוד מה שאור החיים הקדוש אומר. אור החיים הקדוש אומר, הרי הצדיקים שהגיעו לגן עדן, הם משבחים את הקדוש ברוך הוא. גם אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר אור החיים הקדוש, מה שאנחנו משבחים יותר גדול אצל הקדוש ברוך הוא ממה שהצדיקים בגן עדן משבחים את הקדוש ברוך הוא. וכל זה למה? בגלל כוח הגדול שמסתיר את האמת מאיתנו, ואנחנו מתעצמים להילחם בהסתרה הזאת, אז זה העליון וחשוק אצל הבורא יותר מן הכל. זה בפלא גדול מאוד הדבר הזה. ולכן מה שאדם יכול לפעול בעולם הזה, דווקא בגלל כל הקשיים, בגלל כל המניות העצומות שכל רגע היצר הרע בא ומסית אותו למקום אחר, ולמעשה כל פעולה שאנחנו עושים כנגד זה כל כך נחשבת בשמיים, כל כך נחשבת בשמיים שאין גדול יותר מזה. לכן אדם היה אומר לבן מלך האמיתי, אני יודע שאתה רוצה להישאר אצלי בבית, אתה רוצה להישאר בתענוגים, באור, בדבקות, אבל אתה חייב לעזוב את הבית שלי, אתה חייב לרדת להסתרת העולם הזה ולברר ולעבור את כל המלחמות ואת כל ההתמודדויות שיש בעולם הזה. כי זה הגדול ביותר אצל הקדוש ברוך הוא, וממילא גם נמשך התיקון הכי גדול על האדם דווקא מתוך ההסתרות האלה. לכן הוא אומר לו, אתה צריך לצאת מן הבית. ואז אמר לו כך, ואמר לבן מלך האמיתי, אומר האדם היה, אמר לבן מלך האמיתי, אני הוליך אותו, יוציא אותו מן הבית, ואמר לו, הוא שאל אותו הבן מלך האמיתי, מה אני אעשה? מה העבודה שלי? אמר לו, אני אתן לך כלי, ותשתמש בכלי הזה נכון. ואחר כך הוא אמר לו, בסדר, ולאחד אני אלך? אז הוא אמר לו, תלך ותדרוש אחר מדינה, שהמדינה נקראת בשם הזה, המדינה טיפשית והמלך חכם. ושאל אותו, לאחד אני אלך? אמר לו, תלך למקום הזה, וכשתמצא את המדינה שנקראת המדינה טיפשית והמלך חכם, אז אתה תגיע, שם אתה תגיע לכל מה שיעוט לך. הם הלכו והגיעו באמת הגיעו לאיזה עיר, לא נתנו להם להיכנס עדיין, אבל הם הגיעו לעיר הזאת ושאלו מה זה המדינה הזאת. הם הגיעו למדינה, שאלו מה זה המדינה הזאת. אמרו לו כך, אמרו לו, המדינה הזאת בעבר הייתה נקראת המדינה טיפשית והמלך חכם, אבל המלך כבר נפטר ועכשיו השתנה, והמלך השאיר צבא שעכשיו השתנה שם המדינה. עכשיו המדינה נקראת המדינה חכמה והמלך טיפשי, הכל הפוך. ומי שיזכה, המלך השאיר צבא, ומי שיזכה להחזיר את השם לקדמותו, שהמדינה טיפשית והמלך חכם, הוא צריך להיות המלך במדינה הזאת. ועכשיו המשימה שלו זה להחזיר את שם המדינה לקדמותו. וכדרכו בקודש, זה פלא, איך הבנו את כל התורה ואת כל היסודות וכל החיים שלנו מכניס במושגים, בלשון קצרה. אומר לו, א' נתן לו כלי. כשהוא שאל אותו מה זה הכלי הזה, אמר לו, הכלי הזה זה מעין מה שאתה שמעת אצלי בבית. זה ששמעת שעגות, והשעגות הפכו להיות ניגונים נפלאים, הכלי הזה הוא כלי מאוד מסוגל. אתה תשים אותו על כל בהמה, כל בהמה שתפגוש בעולם, תשים את הכלי הזה, ומיד היא תתחיל לנגן כאלה ניגונים שאוזן מעולם לא שמע את זה. כל הניגונים ששמעת אצלי בבית, זה היה שם מכל בהמה, שאתה תשים את הכלי עליה. זה דבר אחד. דבר שני, הוא אמר לו, ועכשיו תלך לחפש את המדינה, שנקראת המדינה טיפשית והמלך חכם, ואז הוא הגיע למדינה והוא הבין שצריך לשנות את השם. שעכשיו המשימה זה להחזיר את השם. קצת להתבונן מה עומקם של הדברים. בעולם הזה, הבנו כותב את זה בכמה תורות בליקוטי מוהר"ן. הקדוש ברוך הוא הניח שני יסודות כלליים, שני כוחות כלליים בתוכנו. הבנו קורא לזה כוח השכל וכוח המדמה. הכוח המדמה, כוח השכל, הוא אותו כוח שיכול להתבונן ולהשיג ולהבין את האמת שנמצאת בתוך ההסתרה. כוח המדמה זה כוח ההתבוננות בעולם הזה. זה מה שאנחנו מתבוננים בעולם הזה. העבודה שלנו זה תמיד להאיר את השכל בתוך המדמה. פירוש הדבר, המדמה מסתכל במציאות העולם. אם אנחנו מדברים על פוליטיקה, על כלכלה, על ביטחון, כל זה. הבן אומר, כל זה זה כוח המדמה. אבל שאם לא מחברים את כוח השכל, שזה הדעת האמיתית, זה לדעת, להכיר, להשיג את מלכות השם, אם לא מאירים את השכל בתוך המדמה, אדם נשאר, יש לו הרבה שכל, הוא יכול להיות שיש לו 4-5 תוארי פרופסור לביולוגיה, כימיה וכלכלה וכן הלאה, אבל כל השכל שלו זה שכל של מדמה. זאת אומרת, הוא מסתכל בעולם הזה ומפריד את כל מציאות העולם הזה ממה? מהמלכות האמיתית, שבעצם כל זה לבוש של איזושהי צורה של הלבשה. כוח של מלכות השם שמתגלית בתוך העולם הזה. הבירור של השכל והמדמה, כל הבירור של השכל והמדמה זה, אנחנו לא יכולים, כמו שאמרנו קודם, לא יכולים לבטל את המדמה. פירור של דבר, כי אנחנו חיים בעולם הזה, ואנחנו חיים בעולם גשמי, ואנחנו צריכים לחיות בעולם הזה ולפעול בו. ממילא המדמה חייב להתבונן בעולם הזה. אבל מה חשוב, מאוד חשוב לנו לעשות כל הזמן? להאיר ולשתף את השכל בתוך המדמה, שלא יהיה פירוד בין השכל ובין המדמה. So, השכל זה הוא מלכותו בכל משלה, המדמה זה מציאות העולם הזה. אומר, האדם היער אומר לו, עכשיו כל העולם התבלבל, שבאמת המציאות, הבחינה האמיתית זה המלך החב והמדינה הטיפשית. מה הכוונה המדינה הטיפשית? המדמה משרת של השכל. ויש יש טובות גדולות מאוד בעולם הזה. אבל מתי הטובות של העולם הזה באות לידי ביטוי ויוצאים מן הכוח אל הפועל? כל מציאות העולם הזאת מתחברת עם השכל האמיתי, שזה המלך החכם והמדינה הטיפשית. הכוונה, המדינה ומציאות העולם הזאת התפלה למציאות מלכות השם. כשאתה מחבר את זה ביחד, הכל מקבל את השלמות שלו. אבל עכשיו יש הסתרת פנים גדולה מאוד בעולם, הכל התבלבל, הכל התבלבל, ולכן עכשיו המדינה נקראת המדינה חכמה והמלך טיפשי. מה הכוונה? המציאות של הקדוש ברוך הוא, מלכות הקדוש ברוך הוא, תפלה למציאות העולם הזה. האדם רואה את העיקר, את עיקר החשיבות פה בהצלחות של העולם הזה, ואילו את הקשר עם הקדוש ברוך הוא רואה את זה כמשני. גם אדם המאמין, זה לא רק אצל האדם הלא מאמין, גם אצל האדם המאמין, הוא אומר, כן, אני מאמין בקדוש ברוך הוא. הנה, אני גם התפללתי היום בבוקר שחרית. אבל אחרי שגמרתי להתפלל שחרית, אני חייב עד שחרית הבא לרוץ אחרי ממון. כי הקדוש ברוך הוא לא יכול לעזור לי. אז הוא לא מתערב בעניינים של ממון. מה לא ולעניינים של פרנסה? אז אני חייב, אני אנוח שעה ב-24 שעות האלה, אבל 23 שעות עד שחרית הבא, אני חייב איזה, להשקיע במרוץ אחרי הפרנסה. ואז, למעשה, מה אנחנו עושים? את מלכות השם, את כוח השם בבריאה, אנחנו עושים אותו תפל. תפללים שחרית, אז אנחנו מאמינים בו. זה צריך להתפלל, בדרך כלל זה גם כי צריך להתפלל, לא כי יש עניין. כתוב שצריך להתפלל, אז מתפללים. הופכים את כל מציאות העולם הזה לעיקר, ואת המלכות של הקדוש ברוך הוא לתפל. אומר לו, זה מה שאומר לו אדם היער, תחזיר, אתה צריך להחזיר את שם המדינה לקדמותה. מה הכוונה? אתה צריך להשיג בדעת שלך שהמלך זה העיקר, והמדינה, זה מציאות העולם הזאת, היא תפלה למלכות השם. ובאמת, זה העבודה שלנו. זה עבודה מאוד מאוד קשה. כדי לעשות את זה, כל פעם צריך עוד פעם, עוד בירור ועוד ירידה, בכל הבחינה הזאת. אני אקשר את זה קצת, לפרשת השבוע, של השבת הקרובה, זה נקרא פרשת חוקת. פרשה עם הרבה הרבה עניינים מאוד מאוד עמוקים. אבל נתבונן במה שהרבנו אמר פה. העבודה שלנו זה להפוך את המדינה, את שם המדינה, למלך החכם והמדינה הטיפשית. בעומק הדבר זה עניין הדעת. זה לזכור שבעיקר כוח הבריאה זה הקדוש ברוך הוא. וכל מה שאנחנו רואים זה תפל לקדוש ברוך הוא, למציאות השם. לדוגמה, הלכה למעשה. אדם צריך ללכת לרופא. נניח הגיע מצב שאדם צריך ללכת לרופא. בדרך כלל, כשאנשים הולכים לרפואה, הם עושים את הרופא. היום עוזרים לנו לראות שהרופאים לא יודעים הרבה, אז עוזרים לנו בזה. אבל עד לפני כמה שנים, הרופא זה היה הקדוש ברוך הוא בעצמו. כל מה שהוא אמר, ביטול גמור. ביטול כזה ביטול לרופא. גם אדם היה מאמין, לכל יותר, אם הוא היה זוכר, אולי הוא היה אומר פעם אחת, הקדוש ברוך הוא תעזור לי. אבל העיקר הסמיכות הדעת על מי הייתה? על הרופא. זה נקרא המדינה חכמה והמלך טיפשית. לא, לא, להפוך את המציאות של הקדוש ברוך הוא לתפל. כשמחזירים את זה לדעת הנכונה, יכול להיות שאנחנו בבחינה ובמציאות שצריך ללכת לרופא. ברוב העולם זה כך. אז עושים את ההשתדלות. לפני שאתה הולך לרופא, תלך לרופא הכי טוב, אין בעיה. אבל לפני זה, תגיד קצת תהילים, תתפלל, שאם לא יהיה סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעזור, הרופא לא יכול לעזור לך בשום דבר. נכון שניתנה לו רשות לרפא, אבל כדי שהוא יוכל לרפא, הוא צריך סייעתא דשמיא, הרופא. אז פה זה דוגמה שמתברר בתוכנו, באמת על מי אנחנו סומכים? על הרופא או על הקדוש ברוך הוא? מי העיקר בתוכנו שהוא המרפא? אז העבודה שלנו זה נקרא להחזיר את המלכות לקדוש ברוך הוא. זה להפוך את שם המדינה, זה להחזיר את המלכות לקדוש ברוך הוא. ובאמת, בתוך זה יש הרבה הרבה מאוד מדרגות. יש אין ספור מדרגות בהחזרת המלכות לקדוש ברוך הוא. רוב העולם, בדוגמה שנתנו, יש דבר דומה מאוד בפרנסה. רוב העולם צריכים לעשות השתדלות. אנחנו נמצאים במדרגה שאנחנו צריכים לעשות השתדלות. אבל שנדע, אנחנו עושים השתדלות, אבל למי אנחנו נותנים את המלוכה העיקרית? להשתדלות, לרופא, או לבעל הבית, או לעסק שאנחנו עושים, או לקדוש ברוך הוא. אז פה זה הבירור, מי העיקר ומי התפל. אבל יש מדרגות עוד ועוד. יש אין ספור מדרגות, עד שיש בחינה, כמובן, זה צדיקים גדולים, והגמרא אומרת שלא כולם ראויים לעשות את זה, אבל יש צדיקים שכבר לא עושים שוב השתדלות, גם לא ברפואה. האם מותר? האם מותר לא לעשות השתדלות? אז זה כתוב שמותר, אבל שתהיה באמת במדרגה הזאת. יש לשון ברמב"ן, אחד מגדולי המפרשים של התורה בפרשת בחוקותיי, הרמב"ן אומר בלשון הזאת, מה לרופא בבית יראי השם? מי שיש לו מדרגה כזאת, לא צריך רופא, אבל כדי שתוכל לקיים את זה, אז הרמב"ן אומר, מה לרופא בבית יראי השם? תהיה יראי השם. תהיה יראי השם במדרגה כזאת שאתה לא צריך רופא. ובאמת יש אנשים, אבל זו מדרגה רוחנית מאוד גבוהה. אני קראתי יהודי, זכיתי להכיר יהודי, שהוא גידל פה בתל אביב, 11 ילדים, ואצלו הבן שלו היה ידיד מאוד טוב שלי, היינו שכנים ולמדנו הרבה ביחד, התלמיד חכם מאוד גדול הבן שלו, והאבא אצלו היה רופא וכומר של עבודה זרה אותו דבר. זה כנראה שיש איזה גימטריה, לא בדקתי את זה, אבל צריך לעשות את זה גימטריה. רופא זה כומר של עבודה זרה. סיפר לי ידיד שלי, אומר, עד שלא נולד לי ילד, ואשתי, לא הייתי יכול להגיד לאשתי לחיות בכזאת, בבחינה כזאת, אז אני הלכתי איתו לטיפת חלב, לבדוק אותו. אומר, עד אז מעולם לא דרכה כף רגלנו באיזה קופת חולים. אומר, אצל אבא שלי, רופא, להזכיר את המילה רופא, זה כמו שאתה מדבר על עבודה זרה. למה? אומר, אבא שלי חי לגמרי את השלמות הזאת של... והיו אצל סיפורים ניסים מופלאים מאוד. כמובן צריך לדעת, זה לא המדרגה שלנו. אנחנו מספרים שיש כזאת מדרגה, שידע למה אפשר להגיע. זה לא שעכשיו אנחנו יכולים לקיים את זה, או אפילו אם מותר לנו לקיים את זה. שאלה גדולה.
ובשביל, הרבה פעמים,
בשביל
לסדר משהו,
בשביל
מרגישים איזה חוסר של, אתה יודע, תפילה באמונה, אתה לא יכול
להתעלות מעל עצמך. לא, אוקיי, רגע. תכף נדבר על זה. נגמור את הנושא הזה,
נוכל
לדבר על הנקודה הזאת.
זה
מפרט, כן.
כן,
זה, כן. זה הכיסא השם. תשאל את זה אחר כך. הנקודה הזאת. אז היה דבר מאוד מעניין, האבא, הוא כבר נפטר. אז כמה חודשים, זה היה בערך שנה לפני פטירתו, הוא חלם מאוד, הוא כבר לא היה בהכרה, הילדים לא זה, לקחו אותו לבית חולים. וכשלקחו אותו לבית חולים, הרופאים הודיעו להם, אמרו להם זה שעות ספורות, באמת עברו שעות ספורות, ואבא התאושש, ולמחרת הוא השתחרר בבית חולים. כמו שהם אמרו, שעות ספורות. יש לו שעות ספורות להיות בבית חולים. רק הם קיבלו לדבר אחד, גם דבר אחד. הבן שלו סיפר לי, מיד האבא אמר לו, לבן, לפני שאני אדבר איתך, אמר לו, אני רוצה, תיקח אותי לכותל. אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא. נסו לכותל, זה היה מהדסה עין כרם, נסו לכותל, היה גר אז בבית וגן. נסו לכותל, כשחזרו הביתה, האבא אמר לבן, אני רוצה לספר לך מה היה. הרופאים במקרה הזה, במקרה הם לא טעו. באמת זה היה כבר הסוף. הוא אומר, אני כבר הייתי במוות קליני. הוא אומר, הייתי בפתח של הבית דין של מעלה וחיכיתי. חיכיתי בתור, מתי מנסים אותי. הוא אומר, אני מחכה, פתאום בא מלאך, יוצא מלאך, ואומר לי, אתה חוזר, פסקו לך לחזור בחזרה. הוא אמר, ככה המלאך אומר, ככה אבא סיפר. אבל המלאך אמר לי, אבל תדע לך, אתה חוזר בתנאי שאין לך שום קשר עם רופאים ורפואות. ברגע שאתה תצטרק עם זה, מיד אתה חוזר לפה. והחזירו אותו רק בזכות הנקודה הזאת. אבל כמו שאמרנו, זה רק, זה נתנו את זה כדוגמה עד כמה אפשר להשיג, אמונה כזאת, שיש מדרגות כאלה של אמונה, זה שאנחנו לא אוחזים בה. והגמרא אומרת, הרבים ניסו כרבי שמעון בר יוחאי לבטל את כל מציאות העולם הזה ולא עלתה בידם. ורבי ישמעאל שאמר לשתף את העולם הזה ועלתה בידם. כי רוב העולם, בבחינה שאנחנו כן משתפים. אבל בתוך השיתוף של העולם הזה, של השתדלות של העולם הזה, עם האמונה, תמיד צריך לזכור, עם כל זה שאנחנו עושים השתדלות, לזכור שהעיקר זה הקדוש ברוך הוא ולא ההשתדלות. מותר לנו לעשות השתדלות, יכול להיות שאנחנו גם חייבים לעשות השתדלות, אבל לא להתבלבל, לא להתבלבל בתוך המציאות הזאת. בזה יש דרגות, מובא בספרים הקדושים שככל שאדם זוכה יותר לבטל את הדמיון של העולם הזה ולהתקלל באמונה, על ידי זה אדם מבטל את הדינים. זאת אומרת, כל הקשיים, כל האיסורים, כל הדינים של העולם הזה, זה הכל נובע מהאמונה שלנו עדיין בעולם הזה, שעדיין מאמינים בעולם הזה. ככל שאנחנו זוכים לבטל את זה, על ידי זה אנחנו זוכים לבטל את כל האיסורים והדינים של העולם הזה. כי זה לא הכרח המציאות, זה תוצאה. מהמקום שבו אנחנו נמצאים, אז יש את הדינים האלה. לכן יש מדרגות, ככל שאדם זוכה יותר לראות את העולם, את החיים שלו, את החיים הפרטיים שלו, את החיים הכלליים, את המציאות הכללית, במשקפיים של אמונה, בזה אדם מבטל את האיסורים של העולם הזה. כי כל כוח האיסורים, כל כוח האיסורים זה להאחז בנו, זה בא מהכוח של ההתחברות וההתקשרות שלנו עם העולם הזה, וביטול המלך. כשאנחנו מבטלים את המלך, אם אנחנו חיים את המדינה, במדינה יש איסורים. כשאנחנו מתחברים עם המלך, המלך ממתיק את האיסורים. כל זה נרמז במצווה של פרשת השבוע, שבפרשה הקרובה, מצוות פרה אדומה. פרה אדומה, כתוב בלקוטים מורן, שזה סוד המתקת הדינים, מתחילת הדינים ועד שורשם. יש לזה הרבה צדדים לראות את הדבר הזה, ואת זה עריכות מאוד גדולה. אבל נשים לב מה קורה עם פרה אדומה. פרה אדומה, דבר ראשון, מה צריך לעשות? להוציא אותה מחוץ לבית המקדש. מה זה הם מוצאים אותה מחוץ לבית המקדש? יש פה שאלה, זה שאלה גדולה מאוד. איך שוחטים את הפרה מחוץ לבית המקדש? מדוע? מה השאלה? הפרה נקראת קורבן, כי התורה קוראת לפרה אדומה חטאת. ולקחו לתמה מאפר שריפת החטאת. חטאת זה קורבן. יש הלכה מאוד מאוד חמורה בדיני קורבנות. שמה? שכל הקורבנות, איפה צריכים לשחוט אותם? בתוך, או במשכן או בבית המקדש, אבל בתוכו, לא בחוץ. אסור לשחוט את זה בחוץ, צריך לשחוט את זה בפנים. הקורבן היחידי ששוחטים אותו בחוץ, זה פרה אדומה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, כבר לימוד ראשון, הוא אומר. יש תיקון כזה גדול, פרה אדומה זה מתאר את האדם, עד חטא אדם הראשון. זה מתאר את זה, זה מתאר את הכל. אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שימו לב, כדי לקבל כזאת טהרה, דבר ראשון, מה צריך לעשות לאדם? נלמד הכל מפרה אדומה. מה עושים לפרה אדומה? מוציאים אותה החוצה. קודם כל מוציאים את האדם מחוץ לבית המקדש. אומר רבי נתן, מה זה מחוץ לבית המקדש? מוציאים את האדם מחוץ לקדושה. שולחים אותו עכשיו, לך החוצה. האדם צועק, הנשמה צועקת, לא, אני לא רוצה. זה לא יעזור לך. אם אתה צריך לבוא תיקון של פרה אדומה, קודם כל מוציאים אותך מחוץ לבית המקדש. זה בחוץ, כל התיקונים בחוץ. אבל הכהן ששוחט את הפרה, יש הלכה. לאן הוא צריך להסתכל? לבית המקדש. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, מה זה ההסתכלות של הכהן לבית המקדש? הוציא אותך החוצה, עכשיו אתה בחוץ, עכשיו אתה מסתובב בחוץ. אבל העיניים, הרצון והדעת, איפה צריכים להיות מכוונים? אל בית המקדש, אל הקדושה. אפילו שאתה כרגע בחוץ, אל תתבלבל, זה לא המקום האמיתי שלך, תשאף בחזרה לחזור אל הקדושה. אבל אתה צריך להיות שם. אחר כך, מה עושים לפרה אדומה? שוחטים אותה. ואחרי ששוחטים אותה, גם שורפים אותה. אז היא צריכה לעבור גם שחיטה וגם שריפה. כתוב בתורה פי ג' בחלק שני בלקוטי מוהר"ן, אין הקדוש ברוך הוא תואם מהמצוות של האדם היהודי עד שלא עובר שחיטה. מדוע? אתם יודעים שאסור לנו לאכול. אם אדם רואה עכשיו איזה כבש, והרגל של הכבש מלאה בשר, אז הוא אומר, טוב, בוא אני אקח, חותך לכבש את הרגל והולך לאכול. מה זה? איך זה נקרא?
איבר
מן החי, זה איסור מאוד חמור, זה איסור מהתורה. אומר רבנו, עד שאדם לא שוחטים אותו, כל המצוות שלו נקראים איבר מן החי. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להתאר את המצוות שלו. מה זה השחיטה? רבנו אומר, זה בתורה פי ג' חלק שני. אומר רבנו, מה זה השחיטה? ביזיונות, שפיכות דמים וצער של איסורים של העולם הזה. אדם עובר את כל זה, הקדוש ברוך הוא יכול להתחיל איתו מהמצוות שלו. זה הסוד של השחיטה של הפרה האדומה. אבל אנחנו רואים, זה לא... מה?
מפתיע כרבה
שאתה יושב בכיסא
שלי, זה לא אומר
שמותר
לך
להפריע
במקומי. אני זה שמפריע ואמרתי לפה
בשביל לא להפריע הכיסא גורם. אבל דניאל, עוד כמה דקות אפשר לשאול את כל השאלות בשמחה.
לא
חשוב, תציג אורגי לשאול. אפשר תראו לשאול שאלות, אבל בכל אופן, שאל שאלה. אז אני אגיד לך מה שכתוב בליקוטי מוהר"ן, בליקוטי הלכות, הלכות עונה על החגים. שם רבי נתן שואל, כמה ירידות ועליות, כמה שחיטות צריך לעבור? אז אומר רבי נתן, מה זה מאוד פשוט, כתוב, שבע יפול צדיק וקם. הנה, כתוב שבע. כתוב שבע יפול. אומר רבי נתן, אבל תגיד לי את האדם שלא יכתוב על הדבר הזה, שזה יהיה רק שבע. אז אומר רבי נתן, שבע, כוונה שבע כפול 10,000. כמה אמרת עד עכשיו? לא, אני חושב שאתה אמרת כבר את ה-70,000, לא?
אם זה במחשבה, אז כן.
זה כולל הכל, כן. זה היה כמובן בביחותה. אבל צריך לעבור הרבה. זה באמת רואים, זה רב נתן כותב שם, שזה אלפים ורבבות, הבירור הזה. ואז, אחרי השחיטה של הפרה, רואים ששורפים את הפרה. ובשריפת הפרה, אז אנחנו בעצם מקבלים, הפרה הפכה להיות תוצר חדש. זה כבר לא פרה, מה זה? אפר. אפר פרה. בתורה קוראת לזה אפר פרה. אז זה אנחנו מאוד מבינים. דבר שנשרף הוא אפר. אבל יש דבר לא מובן. התורה לקראת סוף פרשת פרה אדומה, הפרה קוראת לזה, זה מי שירצה לראות את זה, אחר כך פרק י' פסוק י' ז'. התורה קוראת לזה, ולקחו לתמה מאפר שריפת החטאת. התורה קוראת לאפר אפר. לכאורה זה לא מובן. זה מאוד לא מובן. מדוע? כי הרי דבר שנשרף, תוצר של דבר שנשרף, איך הוא נקרא? אפר. אפר זה משהו אחר לגמרי. זה בעצם חול. זה דבר אחר לגמרי. השאלה הזאת היא גם הגמרא במסכת חולין שואלת את זה. באמת יש פה דבר מאוד עמוק. יש פה, אצל פרה אדומה אנחנו רוצים שלושה מצבים. מצב אחד, המצב הראשוני, מה יש לנו? פרה אדומה. לאחר מכן יש לנו אפר פרה, ולאחר מכן יש לנו, על פי מה שהתורה קוראת לזה, אפר. שימו לב, פרה, אפר, אפר. יש דבר משותף לשלוש מצבים האלה, שלוש ההגדרות האלה, יש דבר משותף. מה זה הדבר המשותף? פר, פי רש. הפר הוא משותף. וכבר דיברנו על זה, זה קשור לסיפור שלנו, פר זה גימטריה 280, שזה סוד היער. יער זה גם כן 280. ויש מושג בקבלה, בחסידות, שנקרא פר דינים. פר דינים זה סוד היערות. לכן דוד המלך מבטיח לנו שלעתיד לבוא יתקיים ויחשוף יערות ויחלוק כולו אומר כבוד. מתי יתגלה כבוד השם בשלמות? מתי? ויחשוף יערות. שיתבטל הפר, הפר הדינים יתבטל, שזה כל הנהגת ההסתרה. והקושי בעולם הזה זה נקרא הנהגת הפר הדינים. התורה מלמדת אותנו במצוות פרה אדומה יסודות מאוד עמוקים. אומרת ככה מתי אומר. בהתחלה יש מצב שנקרא פרה אדומה. זה מציאות, מציאות רוחנית שלמה. אדום זה דינים, זה קשיים. גם במילה פרה, מה אנחנו רואים? הפר, האותיות פר קודמות לאות ה'. מה הכוונה? מה הרמז בזה? שהאותיות פר קודמות לה'. ה' זה ה' האחרונה של שם הוויה. זה הנהגת העולם הזה. זה סוד השכינה. המציאות של העולם הזה קודם לה, האותיות פר שקודמים לה. מה הכוונה? שיש הנהגה של דינים, של קשיים, של איסורים, של ניסיונות בעולם הזה. אנחנו באים עכשיו לתקן את המצב הזה. כל סדר, המצווה של פרה אדומה באה לתקן למעשה את המצב של הדינים בעולם הזה. אחרי השחיטה והשריפה של פרה אדומה, מה אנחנו מקבלים? אפר. מה ההבדל בין פרה לאפר? שימו לב, ה-A הפכה להיות א', וה-א' נמצאת לפני האותיות פר. מה הרמז העמוק של זה? האות א', יש לזה כמה משמעויות. הרי במקמרנו כותב, זה אור, או אמונה, או אין סוף, או אלוקות. הכוונה שמאירים עכשיו, אחרי שעברנו שחיטה ושריפה, ואת הכל עברנו, אז האור א', האות א', שזה האמונה והאור והאלוקות, הם מאירים בתוך הפר דינים. ואז מה זה עושה? זה מתחיל להמתיק את הדינים. זה מתחיל להמתיק את כל הקשיים ואת כל הצמצומים של העולם הזה, זה מתחיל להמתיק האות הבחינה הזאת. למה, מאיפה נובעת ההמתקה הזאת? שעברנו שחיטה ושריפה. אחרי שאדם עובר שחיטה ושריפה, ובעיקר צריך לקבל את זה באהבה, בשמחה ובאהבה, כמה שאפשר, לקבל את זה בשמחה ובאהבה, לאט לאט מתחיל להאיר האות א' בתוך הפר דינים. זה מדרגה ראשונה כללית של התיקון. אבל במדרגה הזאת, האדם כבר באמת הולך בדרך נכונה, בדרך אמיתית. אבל עדיין יש מדרגה יותר גבוהה שנקראת אפר. ונפשי כאפר לכל תהיה, שאדם זוכה להגיע בשלמות לבחינה של המלך החב והמדינה טיפשית. לגלות את האמונה, לגלות את האלוקות בתוך כל ההסתרה של העולם הזה בשלמות, שזה בעצם סוד הגאולה. האפר זה, נקרא כבר, זה כבר נקרא סוד הגאולה, וזה לכן דוד המלך, מלכה משיחה, הוא זה ש... אמר את זה, ונפשי כאפר לכל תהיה, שידע להגיד את הסוד הזה.
זה מה זה העין? מה פירוש העין?
אז יש כמה פירושים. דבר אחד, כל ההמתקה של הדינים בעולם הזה הם באים על ידי שאדם זוכה להאיר את כל השבעים פנים של התורה, שזה פשט התורה וסודות התורה, וזה עין פנים לתורה. אז העין מרמזת על עין פנים לתורה שמירים בתוך הפרדינים. זה פירוש אחד.
עין זה גימטריה 70,
נכון? כן, כן. זה גם גימטריה סוד ויין, זה הבחינה הזאת. זה השבעים פנים של התורה. ככל שאדם זוכה יותר להתחבר ולהאיר בתוך מציאות העולם הזה את השבעים פנים של התורה, מה הכוונה להאיר? התורה זה לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוך ההסתרה של העולם הזה. להאיר את כל השבעים פנים זה הכוונה לגלות את האמונה ואת הקדוש ברוך הוא בכל ההסתרות שיש. אחרי שאדם עובר את הכל, אז הוא זוכה לבחינה של אפר. יש עוד רמז לדבר, יש שהעין זה נקרא עתיק הסתימה, עתיק. עתיק זה נקרא אור האלוקות. ככה זה בספרי המקובלים, המושג עתיק זה נקרא אור האלוקות, שמאירים אותו לגמרי בתוך הפר דינים. וזו הבחינה השלמה. מכאן אנחנו רואים שיש בכללות שתי מדרגות. יש שתי מדרגות. יש מדרגה כללית שנקראת אפר פרה, ויש מדרגה יותר גבוהה, שלמות, זה אפר. למעשה שניהם כנגד שתי משיחים. יש משיח בן יוסף ויש משיח בן דוד. משיח בן יוסף זה התיקון הראשון, שהוא כנגד אפר פרה. לכן אומר הרב מקומרנה בספר היכל הברכה, אפר פרה גימטריה בדיוק משיח בן יוסף, שזה הבחינה הראשונה. אבל עדיין צריך לעלות מאפר למדרגת אפר, ושם הגאולה, וזה בחינת דוד או בחינת משיח בן דוד. יש בזה עריכות גדולה, נגיד את זה ממש בקיצור. אי אפשר לבטל את ההסתרה שיש בתוכנו לקדוש ברוך הוא, אלא על ידי שאדם עובר משברים וניסיונות בעולם הזה. כשאדם עובר ניסיונות וקשיים וזוכה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בכל זה, זה נקרא משיח בן יוסף. זה אפר פרה. לעבור מאפר לאפר זה דרך חדשה לגמרי. מה זה? שאדם יסכים שגם כל הירידות הרוחניות שלו זה גם כן הקדוש ברוך הוא. שגם זה שהוא ירד לאן שהוא ירד ועבר עליו מה שעבר עליו, ולא יתייאש מזה, ולא יתייאש גם מהמצב הזה. כי כשאדם יש לו ניסיון, יש לו איזה ניסיון, לא הצליח בעסקים שלו או שביזו אותו, אז זה קשה לעמוד בזה, אבל זה בחינה אחת. אבל כשאדם יסכים שגם כל היצרה שלו, אני לא מסוגל לעשות כנגדו שום דבר, אם הקדוש ברוך הוא לא עוזר לי, וכל החינה של ההתמודדות עם היצרה זה גם רק הקדוש ברוך הוא, שאדם זוכה את זה לחבר, זה הדרך מהאפר לאפר. ולכן דוד המלך היה, לא נרשל דוד אלא כדי להורות תשובה ליחיד. מה זה יחיד? יחיד זה מדרגת היחידה, זה מדרגת אפר. לעלות מאפר לאפר זה לא נכשל דוד אלא כדי להראות לנו את הדרך הזאת. מה הכוונה? שגם כשאדם נכשל לא יעזוב את הקדוש ברוך הוא, יחזור בתשובה ויתחבר עם הקדוש ברוך הוא גם מתוך הכישלונות שלו, ועד שישיג ויבין שבקדוש ברוך הוא עוזר לו הוא באמת לא יכול. זה נקרא, זה שתי מדרגות. זה המדרגה הראשונה זה עצם הניסיונות של העולם הזה לחבר אותם לקדוש ברוך הוא, המדרגה השנייה זה עצם הכישלונות לחבר לקדוש ברוך הוא. אז זה הבחינה, זה בחינת הגאולה השלמה. כי אם את זה אנחנו זוכים לחבר, למעשה ביטלנו את כל היצר הרע. מה? וזה החיבור השלם של שמיים וארץ. רק נגיד את זה ממש בסיום. וואה. לא, אני לא זה.
זה ארבע יסודות, לא?
מה?
זה ארבע יסודות כאילו, אדם הוא...
ארבע יסודות זה עדיין המדרגה הראשונה של האפר. אבל זה כבר מדרגה מעל ארבע מדרגות. לא, אני אגיד לך, אני מקבל מסכורת עד רבע ל-11. ואחרי רבע ל-11 אני כבר לא מקבל מסכורת.
מקבל
טיפים.
מה?
אתה
מגביל.
מה?
אתה מגביל.
אני אעבור בסוף
השיעור.
לא, לא. אתה.
לא, חיים, הוא יתמלא.
הוא יתמלא,
אתם תמלאו אותו.
תמלא עליך. זה היה בבדיחות, אני לא התכוונתי.
אני באמת הולך לעשות
את זה. ישמע, אז אני צריך כאן משמע בזיונו את דום ואשתו. בסדר. על כל פנים, איפה הכי קשה לאדם יהודי להתחבר עם הקדוש ברוך הוא? במקום שהוא נכשל. מדוע? כי אז היצע רע יש לו הרבה תורות להגיד לאדם, אתה לא רואה שאתה לא מחובר עם הקדושה. אחר כך הוא אומר לו, התורה השנייה זה, אתה לא חושב שהקדוש ברוך הוא כבר נמאס לו ממך? מה, כמה הוא יכול להתעסק עם אחד כמוך? תראה, כמה צ'אנסים הוא נתן לך, תראה איך אתה מתנהג. אם אדם זוכה לברר את התורות האלה של הייאוש, אז אדם זוכה להגיע מאפר לאפר. ומה זה הבחינה הזאת? הבחינה הזאת זה למעשה, אני אספר, ניגש אל היהודי לפני שנתיים, אמר לי, תראה, לאחרונה שהתחלתי לשמוע תורות של ברסלב, מאוד מוצא חן בעיניי, אבל דבר אחד אני לא מבין, אמר לי. אומר, רבי נחמן ברסלב אומר, אין שום ייאוש בעולם כלל. אומר לי, תראה, אם אתה אדם שמן השורה יוצא קצת לרחוב, לעולם, לך תסתובב בעולם ותגיד לי אם יש ייאוש בעולם או אין ייאוש בעולם. אומר לי, יותר ב-50% מיואשים. איך אומר רבי נחמן ברסלב, אין שום ייאוש בעולם כלל? אמרתי לו, אתה לא הבנת מה הוא התכוון. אמרתי, קודם כל אני מסכים איתך, יותר מ-50% מיואשים זה נכון. אבל אתה לא הבנת מה הוא התכוון. אמר לי, מה הכוונה שלו? אמרתי לו, אין שום ייאוש אצל הקדוש ברוך הוא מאיתנו בכלל. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מתייאש מאיתנו. צריך לדעת, כל הבירור של האפר, של היצר הרע הזה, שהוא בא ומשכנע אותנו, שהקדוש ברוך הוא יתייאש מאיתנו. אבל, רגע, אבל בכלליות, הקדוש ברוך הוא ודאי לא יודע. הקדוש ברוך הוא לא מתייאש מעם ישראל, הוא קראת איתנו ברית, תראה גם, ברית, יש גם צדיקים בעם ישראל. איך הוא יתייאש מעם ישראל? כשאתה אומר את זה ליצר הרע, מה הוא אומר לך? נכון, אתה צודק. מכלל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא מתייאש. נכון, אתה צודק. אבל בכל כלל יש יוצא מן הכלל. אתה יוצא מן הכלל. נכון שלא יתייאש מכלל עם ישראל. יש צדיקים בעם ישראל. אבל לאחד כמוך, הוא יתייאש. ואז הוא בא ואומר לנו, טענות מאוד חזקות. הוא אומר לנו, תגיד אתה את האמת. אתה לא היית מתייאש מאחד כמוך. לפעמים אנחנו צריכים להגיד לו, כן, תשמע, הייתי מתייאש מאחד כמוני. צריך לדעת כל זה, שאדם זוכה לברר שכל זה תורות של היצר הרע שמתעבר בתוכו, אם אדם זוכה את זה, זה הבחינה שאדם זוכה להגיע לבחינת אפר. ונפשי כאפר לכל תהיה. שגם, זה הסוד של דוד המלך. הסוד של דוד המלך, שהוא לא, הוא לא חטא, הוא נכשל במשהו, אבל זה לא היה חטא, הוא לא חטא. אבל בכל אופן היה פה איזושהי בחינה של כישלון אצל דוד המלך, והוא נענש על הדבר הזה. שימו לב, הוא לא חטא, רק מה שהוא טעה, הוא נענש על זה. הוא נענש מאוד. שישה חודשים הוא היה מצורע, 18 שנה הסתכל ממנו רוח הקודש. ומה הוא מרגיש, דוד המלך? דחייה. סגרו לו את כל הדלתות. לא רוצים אותך. כולם מדברים עליו. נחרו בשתי שחר, שווי קרנות. המלך הנואף וכן הלאה. דוד המלך, בתוך כל המציאות של הכישלון הזה והביזיון הזה, מה, למה הוא זכה להיות מלך המשיח? מלך המשיח, למה הוא זכה לזה? כי הוא לא התייאש מהקדוש ברוך הוא בתוך המציאות הזאת. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, גם במציאות הזאת אני מתחבר איתך. לכן הוא זכה בעצם לתקן בחינה של האפר.